ובין לכולם. ביקשו ממני לדבר על הנושא של תשובה וגאולה. הדברים ביחס למה שכתוב ברמב״ם, שאין ישראל נגאלים אלא בתשובה. אז לפי זה ישנם שטוענים שכעת אנחנו לא רואים שעם ישראל שב בתשובה. ממילא זה מטיל סימן שאלה על הגאולה, האם זאת הגאולה או לא. הרב צבי יהודה זצ"ל התייחס לשאלה הזאת כבר לפני הרבה שנים, בהתחלת המדינה, במאמר המדינה כהתקיימות חזון הגאולה. הדברים קשורים עם מחלוקת בגמרא במסכת סנהדרין. בסוף המסכת ישנה מחלוקת בין רבי אליעזר ורבי יהושע. רבי אליעזר אומר, אם ישראל עושים תשובה נגאלים, ואם לא עושים תשובה אין נגאלים. רבי יהושע אומר, בין כך ובין כך נגאלים, גם בלי תשובה ישראל נגאלים. יש שם עמוד וחצי בערך של ראיות מכאן ומכאן, ראיות שמביא רבי אליעזר שצריך תשובה, ראיות נגדיות של רבי יהושע שגם בלי תשובה נגאלים. בסוף מביא רבי יהושע את הפסוק בדניאל. כתוב שם שהמלאך שדיבר איתו נשא ידיו אל השמיים ואמר שבזמן כזה וכזה ישראל נגאלים. ומזה שהמלאך לא הזכיר כאן תשובה, מכאן שהגאולה לא קשורה עם תשובה. ואחרי הראיה הזאת נאמר בגמרא, שתק רבי אליעזר. שתק רבי אליעזר, המובן שרבי אליעזר חזר בו, שתק, הודה לדברי רבי יהושע. המחלוקת הזאת מובאת גם בירושלמי, ושם בירושלמי כתוב במילים אחרות, לא כתוב שתק רבי אליעזר, הסתלק רבי אליעזר. כלומר, הוא עזב את העמדה שלו. מכאן ראיה ברורה יותר שהלכה כרבי יהושע. הלכה כרבי יהושע שהגאולה לא תלויה בתשובה. לפי זה קשה דברי הרמב״ם שכתב שאם ישראל הבטיחה התורה, הרמב״ם כתב בהלכות תשובה, הבטיחה התורה שעתידים כל ישראל לשוב בתשובה, ומתוך כך, מתוך התשובה, יגאלו. זה קושי מספר אחד, כי ידוע שבמחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, קודם כל עכשיו בגמרא שתק רבי אליעזר, בירושלמי הסתלק רבי אליעזר, משמע פשוט שהלכה כרבי יהושע. אבל נוסף לזה יש לנו כלל בכל מחלוקת רבי אליעזר ורבי יהושע, הלכה כרבי יהושע. רבי יהושע מבית הלל, רבי אליעזר מבית שמאי. הגמרא מביאה כמה פעמים שרבי אליעזר שמותי, יש אומרים בגלל שהוא מבית שמאי, יש מסבירים סיבה אחרת, לא חשוב להזכיר. בכל אופן הלכה כרבי יהושע. אז אם כן, איך הרמב״ם כותב שעתידים ישראל לשוב בתשובה ומתוך התשובה יגאלו? אז זאת שאלה ראשונה. שאלה שנייה, קשה מאוד דברי רבי יהושע בעצמו. רבי יהושע לכאורה סותר את עצמו. רבי יהושע אומר, אם אין ישראל עושים תשובה אין נגאלים, אלא הקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך קשה כהמן ועושים תשובה ומיד נגאלים. הרי רבי יהושע אומר שגם בלי תשובה נגאלים, אז למה הוא צריך להגיד שהקדוש ברוך הוא מעמיד להם מלך קשה כהמן? כן, הדברים לא ברורים. הרמב"ן כותב כמה פעמים שהגאולה של ישראל לא תלויה בתשובה. הרמב"ן בפרשת העקדה כותב שבי נשבעתי נאום השם עקב אשר עשית את הדבר הזה, כי ברך אברכך והרבה הרבה זרעך וירש זרעך את שער שונאיו. כותב הרמב"ן, הרי הקדוש ברוך הוא הבטיח, למה הוא צריך להישבע? המילה של הקדוש ברוך הוא זה לא מספיק, למה צריך להישבע? זאת אומרת הרמב"ן שהשבועה של הקדוש ברוך הוא באה כנגד מידת הדין, שאם יבוא זמן ומידת הדין תגיד שישראל לא ראויים לגאולה, בזה שהשם נשבע זה הופך את הגאולה למוחלטת שאי אפשר לוותר אותה. פעם שנייה כותב הרמב"ן את הדברים בפרשת האזינו, שהוא מפרש את השירה, מפרש שהשירה הזאת, שירת האזינו, יש בה את זה שהשם בחר בישראל, גאל אותם ממצרים, נתן להם את התורה בהר סיני, והתורה מתארת בשירה הזאת שישראל יעשו רעות בעיני השם, יעזבו את דרך התורה, והשם יעניש בעונשים קשים מאוד, וישראל יצאו לגלות ואחר כך יחזרו. וכותב הרמב"ן שזאת הגאולה העתידה שאין בה שום תנאי, לא בתשובה ולא במצוות ולא במעשים טובים, והיא על כורחם של מינים. מי אלה המינים? המינים הכוונה לנוצרים. הנוצרים שהטענה שלהם לכל הדת שלהם שישראל חטאו ולכן השם החליף אותם. והנה שירת האזינו באה לומר על כורחם של מינים שהשם לא עזר את ישראל. הדברים מפורשים גם בדברי הנביאים. בדברי הנביאים כמה פעמים, גם בירמיהו. בירמיהו הדברים מאוד מאוד חזקים, בולטים. כתוב, אם ימדו שמיים ממעל וחקרו מוסדי ארץ מתחת, גם אני אמאס בכל זרע בית ישראל על כל אשר עשו. אם אפשר למדוד את השמיים ולהגיע עד המרחבים של השמיים ולחקור את המוסדות, את היסודות של הארץ, אם אפשר לעשות את הדבר הזה, אז אפשר לתאר שהשם ימאס בזרע ישראל על כל אשר עשו. מה הפשט? מה זה קשור לשמיים ולארץ? אם כתוב אם ימדו שמיים, למה צריך להגיד שמיים ממעל ויחקרו מוסדי ארץ? למה צריך להגיד מתחת? כולם יודעים שהארץ היא מתחת לשמיים. אלא נראה שהכוונה היא שהשמיים שהשם ברא, הוא סידר להם מערכות של חוקים שבני אדם לא מבינים אותם, לא מכירים אותם. בני אדם רואים רק מה שהם רואים. את הארץ, אנחנו מכירים את הארץ, אבל מה יש בעומק של הארץ, אנחנו לא מבינים. ואם היינו מבינים את זה, היינו יודעים שמה שהשם בחר בישראל זה לא בצד החיצוני שלהם, זה לא ממה שרואים, אלא בישראל יש עומק. יש עומק בגופות, בחברה, בצד הלאומי, ויש גובה בנשמה שלהם שהיא נמשלת לשמיים ממעל, שאת זה מי שלא מבין את זה לא יכול להבין למה השם לא יעזוב את ישראל. אז זה מקום אחד בירמיהו מאוד בולט, שכתוב על כל אשר עשו. בישעיה, שם בצורה דומה, ותאמר ציון עזבני השם, התשכח אישה עולה מרחם בן בטנה, גם אלה תשכחנה ואנוכי לא אשכחך. הן על כפיים חקותיך, חומותייך נגדי תמיד. אני חקקתי אותך על כפיים. ריבונו של עולם ברא את ישראל כביכול בידיים, וגם החומות של הארץ, של ירושלים, נגדי תמיד. הוא רואה את זה תמיד, גם כשזה נחרב. וכמו שאי אפשר לתאר, שאישה תשכח את העולל שלה, את פרי בטנה, כך השם לא ישכח את ישראל. ואם אנחנו חושבים שהשם כועס על ישראל, אז בשצף קצף הסתרתי פניי רגע ממך, ובחסד עולם רחמתיך. אמר מנחמך השם, שהערים ימושו, והגבעות תמותנה, וחסדים מאיתך לא ימוש, וברית שלומי לא תמות. זה ברית שהיא לעולם לא תמות. יש עוד ועוד בתרי עשר הנביאים האחרונים, הנביאים מלאים מזה. גם ביחזקאל, ביחזקאל כשהוא מדבר על התוכנית של הגאולה, וקידשתי את שמי הגדול המחולל בגויים, וקיבצתי אתכם מכל הארצות, והבאתי אתכם אל אדמתכם, וזרקתי עליכם מים טהורים וטהרתם, ואסירותי את לב האלים מבשרכם, ונתתי לכם לב בשר, ואת רוחי אתן בקרבכם, ועשיתי את אשר בחוקיי תלכו, מצוותיי תשמרו. משמע שכל מה שלפני זה עדיין לא שומרים מצוות. אז עוד ברור שהגאולה לא תלויה בתשובה. ועוד פסוקים דומים בישעיה, למעני למעני אעשה, כי איך יכל, וכבודי לאחר לא אתן, ותהילתי לפסילים. ביואל, ויהודה לעולם תשב, וירושלים לדור ודור, וניקיתי דמם לא ניקיתי, ועוד ועוד הנביאים מלאים מזה, שהשם יגאל את ישראל בלי חשבונות. למה? כנראה יש דברים פנימיים. אור החיים כותב על זה בפרשת בהר, כי ימוך אחיך ומתי ידו עמך, ובא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. כותב אור החיים, הפרשה הזאת תרמוז עניין גדול והערה גדולה ליושבי תבל, כי האדון ברוך הוא מחר את הבית באבונות, והודיע כתוב כי הגאולה, בפסוק כתוב, ובא גואלו הקרוב, כי הגאולה ביד הצדיקים, שהקדוש ברוך הוא קורא להם אחים, כמו שכתוב למען החי ורעי, והשם מבקש אותם שהם יעוררו את עם ישראל ויאמרו להם, רב לכם שבט גולים מעל שולחן אביכם, הטוב לכם, איך אתם מרגישים שאתם לא נמצאים בבית של אביכם? ומה יהיה רב לכם החיים בעולם הזה, איך אפשר לאהוב את החיים למי שנמצא בחוץ לארץ? וכתוב, ואם אין לאיש גואל, והשיגה ידו, ומצא כדי גאולתו ונגאל, וגאל. אם אין לאיש גואל, אם הקדוש ברוך הוא רואה שהצדיקים לא עושים את השליחות שלהם, והשיגה ידו. מה זה והשיגה ידו? אומר אור החיים, השיגה ידו, הכוונה ליד השם החובטת באומה. מכות ייסורים שחובטים בכל האומה. ואם לא השיגה ידו, כלומר, אם רואה האדון שאין כוח בעם לסבול ייסורים, הוא רואה שכבר עם ישראל אין לו כוח, הוא לא יכול לסבול עוד ייסורים, ונגאל, כי הגאולה תהיה בעל כורחם של שונאים וכו', אפילו יהיו ישראל רשעים גמורים חס ושלום. כך כותב אור החיים הקדוש. אז זה הרמב"ן באור החיים. עדיין קשה לנו דברי הרמב"ן ודברי רבי יהושע בגמרא, שאומר שהקדוש ברוך הוא מעמיד עליהם מלך קשה כהמן, שקשים גזרותיו וישראל עושים תשובה, הרי גם בלי תשובה. אז אולי אפשר לומר שרבי יהושע מתכוון למה שבאר אור החיים, שאם אין מצוות והצדיקים לא עושים מספיק כדי לקרב את הגאולה, אז והשיגה ידו, יד השם חובטת באומה, יש איסורים, ואם רואים שהאיסורים לא מספיקים, אז השם גואל גם בלי תשובה. אז אולי לזה מתכוון רבי יהושע, אבל זה עדיין לא לגמרי ברור. כן. כן, תקרא.
גם הרב קלו פרקיסטין על דבר שני לתשבור עם הסימן. מה שכתוב, שכתי כותב, לתשובה, שום כל יסתם חזון לשעבור, אם גם לערב.
זה יכול להיות שנחלקו המוראים, כמו שנחלקו התנאים.
אבל אמר שאבי ידע חזר בו, גם אבי ידע חוזר בו, שכתוב כאילו בזמרת מפורש.
זה כיוון שבגמרא נזכרו קיצים, לכן הוא אומר קלו כל הקיצים. מה זה קלו כל הקיצים? שכל החשבונות והתאריכים שקבעו שתהיה הגאולה עברו כבר, זה קלו כל הקיצים, נגמרו. אז רב מדבר על הזמן שלו, מכאן ואילך הגאולה תהיה תלויה רק בתשובה. כלומר שאפשר לקרב את זה, אבל הרב לא מדבר על איזה קץ מוחלט שהוא הדבר האחרון שעליו מדבר רבי יהושע. עדיין אתה שואל קשים הדברים של רבי אליעזר, איך רבי אליעזר הוא לא יכול לחלוק על כל הפסוקים בתנך? אז יכול להיות שרבי אליעזר סובר, כמו שיש בגמרא שם, שיש כמה פסוקים שאומרים שבלי תשובה לא תהיה גאולה. אז הוא יכול להגיד שיש דברים כאלה ודברים כאלה, אין ראיה ברורה. יש גם פסוקים שאומרים ששוב הישראל עד השם אלוקיך כי חשלת באבוניך, אם תשוב ישראל אליי תשוב, שובה משובה ישראל בירמיהו פרק ג'. אז יש כמה מקומות שכתוב כן שצריך לעשות תשובה, ואפשר להגיד שרבי יהושע מדבר על הקץ המוחלט, שאחרי כל הזמנים שנאמרו יש קץ מוחלט. קצת ראיה לזה גמרא בעבודה זרה שמביאה ששת אלפים שנה, 2000 שנות תוהו, 2000 שנות תורה, 2000 שנות משיח. אז יוצא שעד סוף 4000 שנה לא יהיה משיח. רב, מתי הרב? בתוך 4000 שנה. רב לא עבר את 4000 שנה. אז לפי הברייתא הזאת לא היה יכול לבוא משיח בזמן רב. אז ברור שרב אומר קלו כל הקיצים על הזמן שלו. ואם רב היה אומר יכלו כל הקיצים ואין משיח בא, אתה צודק שהכל תלוי בתשובה. רב אמר קלו כל הקיצים, קלו שזה נגמר מה שהיה לפניו. כן? אז על זה אפשר לומר. עדיין קשה לנו הדברים של רבי יהושע, קצת קשים, כי אמרנו שאפשר למצוא לזה פתרון, אבל זה קצת קשה. קשה יותר הדברים של הרמב״ם, שהבטיח התורה שעתידים ישראל לשוב בתשובה, ואז נגאלים, שלכאורה, גם זה נגד דברי רבי יהושע, גם נגד פסוקים מפורשים, זה הרמב״ם קשה, ולכאורה מה זה הדבר הזה קץ מוחלט ולמה צריך גם ייסורים. חשבתי להתבונן על יציאת מצרים, על הגאולה שהייתה אז, כי חז"ל אומרים שבניסן נגאלו, בניסן עתידים להיגאל, ולמדו את זה מפסוק, והפסוק הזה במיכה כי מצאתך מארץ מצרים מראינו נפלאות, שזה יהיה כמו יציאת מצרים. אז אפשר ללמוד מה שהיה ביציאת מצרים, אבל יש פסוק בישעיה שאומר לנו שבכל זאת יש הבדל בין מה שהיה ביציאת מצרים למה שיהיה בעתיד. יציאת מצרים אומר להם משה רבנו, ואכלתם אותו בחיפזון, פסח הוא לשם. כי גורשו, ולא גם צדה לא עשו להם, כי גורשו ממצרים, וגם צדה לא עשו להם. בפרשת מסעי, מצרים, כתוב שם שנחפזו לשלחם, כי אמרו כולנו מתים. ותחזק מצרים על העם למהר לשלחם, כי אמרו כולנו מתים. אז יציאת מצרים הייתה בחיפזון. בישעיה נאמר, כי לא בחיפזון תצאו, ובמנוסה לא תלכו, כי הולך לפניכם השם ומאספכם אלוקי ישראל. זה לא יהיה בחיפזון. זה לא יהיה כמו יציאת מצרים. אז יש דברים שזה דומה ליציאת מצרים, ויש דברים שזה לא דומה ליציאת מצרים. התהליך של הגאולה העתידה יהיה תהליך הרבה יותר איטי, ממושך, לא כמו ביציאת מצרים, שזה היה בחיפזון, אלא כאן זה לא יהיה בחיפזון, זה דבר אחד. ודבר שני, הולך לפניכם השם ומאספכם אלוקי ישראל, שהשם אוסף אותנו. אוסף זה אומר אחד אחד, וכך נאמר בישעיה, ואתם תלוקטו לאחד אחד מבני ישראל, שהשם לא יוותר על אף אחד מישראל. וכך נאמר בעמוס, כי הנה עמים באים ואני אותי את בית ישראל כאשר ינוע בקברה ולא ייפול צרור ארץ. השם ינענע אותנו כמו בנפה שמנפים קמח, וכל גרגיר וגרגיר לא ייפול צרור ארץ. ועוד בישעיה, לא בישעיה, בשמואל בית, כי השם אלוקים חשב מחשבות לבלתי יידח ממנו נידח. ובישעיה יש פסוק אחר, לבלתי יידח ממנו נידח, שאף אחד לא יידח. ובישעיה יש פסוק, אני השם הוא שמי, וכבודי לאחר לא אתן, ותהילתי לפסילים. מה זה אני השם הוא שמי, וכבודי לאחר לא אתן? אומר על זה הזוהר, שכל נשמה של ישראל יש בה שם השם, והשם לא ייתן אותה שהיא תיפול ביד הטומאה. וכבודי לאחר, שהשם יגאל כל נשמה. אז זה דבר שלא היה ביציאת מצרים. ביציאת מצרים היו הרבה שלא נגאלו. אבל לעתיד לבוא, השם לא יוותר על אף אחד, וזה יהיה תהליך איתי. חלק מהתהליך הזה אנחנו רואים כעת. אנחנו רואים שקיבוץ גלויות לא היה הכל בשנה אחת, ודאי לא כמו ביציאת מצרים, זה היה באותו יום. הקיבוץ גלויות שלנו התחיל לפני 150 שנה. הייתה עלייה של יהודי תימן, אני חושב שהם הראשונים שציינו את העלייה שלהם, נתף רש מבית, אלה בתמר, 1882 למניין של הנוצרים, שאין ברירה, אנשים מבינים
את זה.
אמרתי, עלייה שציינו אותה, יהודים לא הפסיקו לעלות לארץ אף פעם. רבן עובדיה מברטנורה עלה לפני 500 שנה. רבי יוסף קארו עלה לארץ גם לפני כ-500 שנה. תודה רבה. היו עליות כל הזמן. הארי הקדוש בא ממצרים, הרשש בא מתימן. הייתה עלייה של תלמידי הגר"א, תלמידי הבעל שם טוב. אבל עלייה מסודרת שציינו אותה כהתחלה של העליות הייתה בשנת תרמ"ב. ואחרי זה התחילו שרשרת של עליות. אז הייתה תנועת חובבי ציון לבוא להתיישב בארץ. והיו כמה עליות. עלייה ראשונה, עלייה שנייה, עלייה שלישית, התחילו למנות מאז. אתה זוכר את הגמרא או רק את הפסוק? אחד מאיר ושני המשפחה, מה אומרת על זה הגמרא? הגמרא אומרת תשובה של רבי יהושע, שאחד מאיר בזכותו כל העיר ניצלים. שניים ממשפחה מצילים את כל המשפחה. כך הגמרא מפרשת. אנחנו יהודים שמאמינים בתורה שבעל פה. זה הפירוש של הגמרא. אחד מאיר מציל את כל העיר.
כן, ובזכותו, זה הגמרא מבארת את זה, אני לא אומר את זה מהראש. זה גמרא בסנהדרין. תבדוק על הפסוק הזה, תסתכל בתורה תמימה או בתולדות אהרון, איפה זה בגמרא, תמצא את הגמרא ותראה. וגם הזוהר אומר את זה, שאחד בעיר מזכה את כל העיר, כל העיר בזכותו. שניים ממשפחה, והזוהר כותב שאם יש בית כנסת אחד בעולם, שכולם יראה שמיים, השם גואל את כל ישראל. זה הזוהר. כן. הגמרא מדברת על אחד בזכותו כל העיר, שניים כל המשפחה. הזוהר אומר, יתובון בכנישתה חדה, בית כנסת אחד, קהילה אחת, שתעשה תשובה שלמה, זה גואל את כל עם ישראל. כן. אז חשבתי לפרש את זה, את כל השאלות האלה ואת כל התהליך הזה. הרב צבי יהודה מדבר על זה שיש דרגות של תשובה, אבל לפרש את הדברים האלה קצת יותר על פי מה שכותב אור החיים בפרשת אחרי מות. בפרשת אחרי מות כתוב, ואחרי מות שני בני אהרון בקרובתם לפני השם וימותו. עכשיו התורה תולה את זה, למה הם מתו? הם התקרבו לפני השם. שואל אור החיים, יש כל כך הרבה תשובות למה מתו בני אהרון. תשובה אחת, מאמר אחד של חז"ל, לפי מה שמשה רבנו אמר, בקרובה יקדש, השם רוצה להתקדש, יקדש את הבית, בצדיקים גדולים. תשובה אחת, שבנים לא היו להם, לא רצו לשאת נשים. תשובה אחרת, הורו הלכה בפני רבם. תשובה אחרת, נכנסו שטויי יין ופרועי ראש לאחד. אז מה באמת? תשובה אחרת, שבגלל אהרון הכהן שהיה בחטא העגל והתפלל גם בעד אהרון בעת ההיא בפרשת עקב, וישמע השם, כך הוא כתוב משה רבנו, ורש"י מפרש שם שהשם שמע חלק מהתפילה וחלק לא, אז היה צריך להשמיד את כל הבנים של בני אהרון, אז השם העניש שניים ונשארו שניים. אז למה מתו בני אהרון? אומר אור החיים שיש שתי הנהגות אלוקיות. יש ההנהגה שאנחנו מכירים, הנהגה של דין וחשבון, מידה כנגד מידה, שכר ועונש, על כל מעשה של אדם יש חשבון. ויש מידה שנייה נסתרת מעיני בני אדם, שבה יש הנהגה אלוקית שהשם מקרב את הגאולה ואת התיקון האחרון בלי קשר למה שבני אדם עושים. יש הנהגה שהיא בשביל הדורות, לא חשבונות אלוקיים, בלי קשר לבני אדם. לא כל העולם תלוי בבני אדם, כאילו הקדוש ברוך הוא אין לו מה לעשות, הוא רק בצד והכל תלוי בבני אדם. בני אדם עושים תשובה, לא עושים תשובה, עוברים עבירות, הכל תלוי בבני אדם. לקדוש ברוך הוא אין רצון, אין לו את הצד שלו. אז אומר אור החיים שבסתר יש הנהגה כזאת שהיא מעל החשבונות, אבל היא נסתרת, בני אדם לא מכירים אותה. הדברים האלה מבוססים בספר שלם שכתב הרמח"ל, דעת תבונות, שכל הספר בא ללמד שיש שתי הנהגות אלוקיות. יש ההנהגה של משפט, ומשפט זה הכל לפי רוב המעשה, וזה קובע מי צדיק, מי רשע, מי זוכה לעולם הבא, מי שלא זוכה, שכר ועונש, הכל. ויש חשבון אלוקי שכולל את הכל מתוך המחשבה האלוקית בלי קשר למעשה בני אדם. דוגמה לדבר מובא בדעת תבונות, המעשה של עשרת השבטים שמחו את יוסף. עשרת השבטים מחו את יוסף ונאמר שהם נאנשו על זה, יש אומרים בעשרה הרוגי מלכות, יש כל מיני ביאורים על העונש של המכירה של יוסף. ואנחנו רואים שהמכירה של יוסף הביאה את יוסף למצרים,
ועל ידי זה ישראל גלו למצרים, וזה בעצם היה מתוכנן כבר אצל אברהם אבינו.
ידוע תדע כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. ועוד יותר מזה,
עם ישראל נועד להיות עם בארץ מצרים. אל תירא מרדה מצרים, כי לגוי גדול השמחה שם. וקראנו בהגדה של פסח, מה שיש בפרשת ביקורים, והיא שם לגוי גדול עצום ורב. וביציאת מצרים קיבלנו את עשרת הדיברות, ההתגלות של השם. אנוכי השם אלוהיך אשר הוצאתי לך מארץ מצרים. שרק בלי יציאת מצרים, בלי עשרת המכות שלימדו את העולם, שיש אלוקים שולט בכל העולם, כמו שהרמב"ן מרחיב על זה הרבה, שמזה נלמד לדעת שאין דבר בעולם שהשם הוא לא בעל בית עליו, בשביל זה הייתה צריכה להיות יציאת מצרים. אז זה לא קשור לשבטים, זה גם בלי שום קשר להם. היה צריך שעם ישראל יגיע למצרים. אז האחים של יוסף, הם חשבו שהם מכרו, ואמרו נראה מה יהיו חלומותיו. ויוסף חלם לפני זה, וזה היה חלום נבואי שהם לא הבינו אותו. והחלום הזה שאחד עשר כוכבים משתחווים לי והשמש והירח, שכל העתיד של עם ישראל היה תלוי בזה שיתחילו בארץ מצרים. ומפרש את הדברים הרב קוק באורות ישראל, הוא מפרש שכשאדם הראשון נברא וחטא, הוא הוריד את כל העולם, והיה צריך לשנות ולהציל את העולם. ובשביל זה היה צריך לברוא עם חדש, שעם חדש שעל ידו תהיה הגאולה, והוא ירים את הכל ויתקן גם את החטא של אדם הראשון, יחזיר את האדם לגן עדן, בזכותו תהיה תחיית המתים, בזכותו העולם ינצל מכל המחלות ומכל הצרות, כי נשקפו הצרות ולא תעלנה הלב, כמו שאומר ישעיה הנביא. תיקון, והיה אור הלבנה כאור החמה, ואור החמה ישיבתיים. תיקון שלא יהיה עוד קוץ ודרדר. תחת הסרפד יעלה הדס, ותחת הנעצוץ יעלה ברוש, וכל הטבע יתוקן. וגר זאב עם כבש ונמר עם דיר בת, מל ארץ דעה את השם כמים לים מכסים, ובשביל זה היה צריך את עם ישראל. וכדי לברוא את עם ישראל, היה צריך להביא את עם ישראל למצב שהם כמעט נעלמים מהעולם. גזרה של גלות, כדי שיהיה ברור אחר כך שהתקומה שלהם הייתה תקומה ביד השם ולא בדרך טבעית. לא כמו כל עם שמתפתח מתוך זה שהוא יושב בארץ שלו בנחת, בשלווה, גדל, מתרבה, מצליח, ואז גם מגיע להישגים גדולים. עם ישראל, כמו שמבאר את זה גם המהר"ל כמה פעמים, היה צריך להיברא כמו בריאת העולם. חושך על פני תהום, ויאמר אלוקים יהי אור. בתוך החושך שנראה שאין שום סיכוי, אז אור, מתחיל אור. וכאן כולם יודעים שזה יד השם עשתה. עם ישראל הגיע לזה שכל הבן הילוד האור תשליחו, וברגע הזה נולד משה רבנו. כאן מתחיל כל הגאולה, וכאן רואים כי לא בחיפזון תצאו, הולכת להיות כאן גאולה שזה ביד השם. בזאת תדע כי אני השם בקרב הארץ. פרעה אומר לא ידעתי את השם, אני אראה לך אם יש השם או לא. לא ידעתי את השם, גם את ישראל לא אשלח. אותו דבר במקביל לזה גם הגאולה האחרונה. אבל עוד לא גמרתי את אור החיים על החרימות. אור החיים אומר, ואלה הדברים שכתובים גם ברמח"ל בדעת בונות, למרות שיש הנהגה אלוקית שלא תלויה בבני אדם, אבל השם לא מוחק את ההנהגה הזאת של המשפט ושל הדין ושל הסדר הרגיל של העולם. השם עושה שזה דרך המעשים של האדם, דרך מצוות ועבירות, דרך שכר ועונש, בלי שאדם בכלל מרגיש. אז יש שתי הנהגות, ואף אחת לא מבטלת את השנייה. ולכן, אם לא יהיה איזה אבון, השם אפילו שרצה לקדש את המקדש על ידי נדב ואביהו, אם לא היה להם שום אבון, זה לא היה קורה. ואם אהרון הכהן לא היה לו את החטא של העגל, אז אפילו אם היה להם אבון, אבל הזכות של האבא הייתה מגינה, והם לא היו נענשים. לכן צריך את כל הדברים. ואם הם היו נשואים, אז הזכות של הנישואים הייתה מגינה להם, והחטא הזה, שהוא בסך הכל חטא של או ביטול מצוות עשה, או הם אפילו לא חטאו, הם רצו להקריב. ממתי השם מעניש על מחשבה? מחשבה רעה, הקדוש ברוך הוא לא מצרף למעשה. רצו להקריב אש זרה, ותצא אש ותאכל אותם. למה? עוד לא עברו שום עבירה, לא עשו כלום. אז אור החיים נותן לנו יסוד גדול להבין שגם הדברים הכי גדולים צריכים איזה אחיזה בתוך הסדר הרגיל של העולם הזה, של שכר ועונש, של חטא ועונשו, של מצווה וגמולה. הכל צריך להיות גם קשור עם עולם הזה. לפי זה כעת מיושבים דברי רבי יהושע. רבי יהושע אומר שגאולה לא תלויה בתשובה. גאולה זאת החלטה אלוקית. החלטה אלוקית הזאת היא לא מתחילה מאיתנו. היא בבריאת אדם הראשון. השם רצה שהעולם הזה ייגאל. השם לא רוצה שהעולם הזה שיחריבו לו את כל מה שהוא ברא. הוא ברא עולם כל כך נפלא, הוא ייתן שבני אדם ישתגעו, יחליטו להמציא פצצת אטום, יבוא איזה איראני משוגע וירצה להרוס את ארץ ישראל. השם ייתן את זה? השם יוותר שיהרסו את העולם שלו? על רבי שמעון בר יוחאי ורבי אלעזר בנות שיצאו מהמערה ולא יכלו לסבול לראות אנשים עובדים, כל מקום שנותנים עיניהם בו מיד נשרף. אז יצאה בת קול ואמרה לרבי שמעון, זה לא אדם רגיל, רבי שמעון העמוד שהעולם עומד עליו, להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם, השם לא ייתן שיעשו לו את העולם. אז זה ברור שהשם רוצה בגאולה, והגאולה זאת החלטה אלוקית שהיא מוכרחת להיות, אבל צריך איזו אחיזה קצת במציאות, בשכר ועונש, בחטא ועבירות ומצוות. לכן אומר רבי יהושע שיהיה קצת חזרה בתשובה על ידי שהשם מעמיד להם מלך קשה כהמן ועושים תשובה. זאת לא תשובה שלמה. תשובה שלמה זה הכרה אמיתית שאדם מכיר באמת ועושה תשובה, לא על ידי מישהו שמאיים עליו, שמתוך פחד הוא קורא אל השם. זאת לא תשובה. אבל משהו צריך להיות גם בעולם הזה. דבר דומה לזה ראינו גם במצרים. ישראל שהיו במצרים, כותב הרמב״ם באיגרת קידוש השם, היו עובדי עבודה זרה ומגלי עריות, ולא היה מגיע להם גאולה. אז איך הם נגלו? היו איסורים, אבל גם האיסורים זה לא מספיק. צריך קצת משהו שאדם יעשה, לא רק שהוא יסבול, אלא קצת משהו שהוא יעשה שייתן לו זכות. אז בשמות פרק א', מיד אחרי הסיפור של עבודת פרך, בא הסיפור על המילדות העבריות, שזה לא ברור לנו מה הסיפור הזה, כמה מילדות יכולות להציב, שתי נשים בסך הכל, יש מאות אלפים, כמה נשים יולדות, כמה שתי נשים, כמה הן יכולות להציב, אבל שתי הנשים האלה הראו שהן לא מקבלות את ההוראות של פרו, ושבנפש שלהן הן עצמאיות, הן נגאלות. הגאולה זה לא מתחיל מזה שגוי לוחץ עלינו, אלא מזה שאני בנפש עצמאי, לא כפוף לגוי, לא מקבל את הדעות של הגויים. בזה שאנחנו יכולים להיות בתוך רוסיה, בתוך סיביר, ולהשתדל לשמור שבת. יכולים להיות במחנות של נאצים, והנאצים ימח שמם נותנים אוכל ברעב, שזה לא מספיק לאנשים למות, אבל זה גם לא מספיק בשביל לחיות. ואז בפסח מחלקים להם לחם חופשי. והיו יהודים שלא אכלו לחם, זה היה פיקוח נפש גמור.
נשאר להם אור ועצמות. לפי כל פסק הלכה היה מותר להם לאכול, ולא אכלו. וזה אומר שהם בנפש היו יהודים שנשארו עצמאים. והיו שריפים, בלוקים, באושוויץ, שיהודים כתבו בדם שלהם, על הקיר, בכל התנאים הנוראים שהיו שם, אנחנו עוד נבלה אותם, אנחנו בסוף נשאר והם יבלו. אמונה בשם. יהודים עמדו בתור להניח תפילין על חשבון שעות שינה, כמה שעות שינה נתנו להם. זה היה בקושי, בקושי, בקושי שאדם נשאר לו כוח לעמוד על הרגליים. מהבוקר העמידו אותם עם פיג'מות, בלי סוודרים, בלי מעילים, בקור של מתחת לאפס. והם עבדו בזה והעמידו אותם במסדרים והכריחו אותם להיכנס למים קרים. הכל עשו ניסיונות על בני אדם חיים. ואנשים לוקחים שעה מהשינה שלהם בשביל להניח תפילין. הצליח אחד להבריח תפילין ועמדו בתור, כולם רוצים להניח תפילין. הזכות הזאת היא לא של מיליונים, אבל יש גם זכויות. ויש גם כוח של תשובה שמכירים את היהדות שלנו ומוכנים להילחם בשבילה. וכמו המילדות העבריות, שתכף אחרי הסיפור של המילדות התורה מספרת על הלידה של משה רבנו, כלומר, סליחה, השם מסדר את הגאולה על ידי שני מרכיבים בעולם הזה. למעלה מהעולם הזה יש החלטה שתהיה גאולה, וזה יהיה, זה יד השם, וזה על זה יש שבועה, וזה בטוח שזה יתקיים. בעולם הזה יש שני דרכים. הדרך הראשונה היא הדרך של האיסורים, שהיא מחפרת אבונות, והיא מראה ליהודים מי הם הגויים ומי אנחנו, והיא מראה לגויים שעם ישראל הוא העם הקדוש, כי הגויים כולם, כמו שמובא בספר הכוזרי, כשהם רוצים לדבר על מישהו אציל, זה מישהו שסבל ייסורים. כולם יודעים את זה. הם משבחים את אותו האיש, לא בזכות שהוא הצליח לעשות איזה משהו, אלא בזכות שהוא עבר ייסורים. אז אין עם בעולם שעבר את הייסורים שלנו. אף אחד לא יכול להגיד שהוא התקרב ל... אחד מאלף ממה שעבר על עם ישראל. ועם זה יש לנו גם מצוות. יש יהודים מאמינים שבתנאים הכי קשים בעולם לא הפסיקו להאמין, לא הפסיקו להתפלל, לא ויתרו על קיום מצוות. שני הדברים האלה ביחד הם הדברים שעליהם מתכוון רבי יהושע שאומר שיש קצת תשובה, וזה מה שמתכוון הרמב״ם. אז ההלכה כרבי יהושע ולא כמו רבי אליעזר, שזה לא צריך תשובה שלמה של כל העם, מספיק שמיעוט יעשה תשובה, אבל צריך שכל העם גם יכיר משהו. כל העם מכיר בזה שאנחנו לא כמו הגויים. אם לפני 200 שנה, 220 שנה, נפוליאון עשה קונגרס של יהודים, של זקני היהודים בצרפת, ושאל אותם למי אתם נאמנים יותר, לצרפת או לעם ישראל. וזקני היהודים שם אמרו, אנחנו קודם כל צרפתים. את הביזיון הזה צריך להפסיק. שיהודים לא ירגישו באמריקה שהם אמריקאים. שיהודים לא ירגישו בגרמניה שהם גרמנים. ברוסיה שהם רוסים. הם צריכים לדעת שהם ישראל. וזה השואה לימדה אותנו. השואה לימדה אותנו שאנחנו לא, והגויים זה שני דברים. הנאצים חיפשו אפילו מי שהשתמד, מי שהמיר את דתו, מי שסבא שלו היה יהודי, ושני דורות כבר היו גויים, וגם אותו הם הרגו. הם לא ויתרו על אף אחד, ובזה היהודים תפסו, אנחנו והגויים זה לא אותו דבר. וישראל תפסו שאנחנו צריכים לחזור לארץ ישראל. יש לנו רק ארץ אחת בעולם.
אחרי מלחמת העולם השנייה, כשהיה דיון באום, מה עושים עם מאות אלפים של יהודים שנמצאים במחנות של עקורים? אז הציעו הצעה ראשונה להחזיר אותם לכל הארצות שמהם גלו. יהודי פולין, השאריות שלהם יחזרו לפולין. יהודי צרפת לצרפת. כל יהודי יחזור למקום שממנו היה. ושאלו את העקורים ואמרו, אנחנו רק לארץ ישראל, לא רוצים שום ארץ של גויים. זאת הייתה הכרזה של תשובה. הסיפור של אקסודוס, אונייה של 4,500 פליטים, אונייה רעועה, הגיעה לארץ ישראל, קראו לה אקסודוס. מישהו יודע מה קראו שם מילה אקסודוס? מה? מאיפה באה המילה הזאת? באיזה שפה? לטינית. אבל למה מאיפה זה בא בלטינית? מאיפה יודעים את המילה הזאת? יש תרגום של התנך ללטינית. יש התרגום הראשון שהיוונים תרגמו אותו, שיהודים תרגמו אותו למלך, לתלמי מלך מצרים, זה הספטואגינטה. ואחרי זה היה תרגום שני ללטינית לרומאים, שקראו לזה וולגט. ובבולגט לספר שמות קוראים אקסודוס, כי זה הספר שמדבר על יציאת מצרים. אז קראו לאונייה הזאת אקסודוס. שהיהודים שבא יוצאים ממצרים, מאירופה, כמו שיהודים יצאו ממצרים. האונייה הזאת הגיעה לחוף של ארץ ישראל, הקיפו אותה אוניות משחית, ועלו צנחנים אנגלים עם מקלות ועם אלות ועם נשק, ויקחו בקטות אנשים שברחו מאושוויץ, אנשים שהם חצי אור בעצמות, והיהודים האלה התנגדו להם, נלחמו איתם, והם לקחו את כולם בשבי, העלו אותם לאוניות משחית והביאו אותם לצרפת. ואז אמרו להם לרדת לחוף בצרפת, והיהודים שם אמרו, אנחנו שובתים רעב, אנחנו רק לארץ ישראל, לא יצאנו מגרמניה מהמחנות בשביל ללכת לצרפת. והאנגלים ביקשו מממשלת צרפת להוריד אותם, והצרפתים אמרו, אנחנו לא נוריד אותם נגד רצונם, והיהודים אמרו, לא נרד. אחרי כמה ימים האנגלים ברוב רשעתם לקחו אותם להמבורג בגרמניה והורידו אותם בגרמניה. שם הם כבר לא שאלו את הממשלה הגרמנית, כי לא הייתה ממשלה גרמנית. בגרמניה זה היה אחרי מלחמת העולם השנייה, שהאנגלים שלטו ברבע מגרמניה, הם הורידו אותם לחוף של גרמניה, והשאירו אותם בגרמניה. והיהודים שם שבתו רעב, וזה עשה רושם גדול באום, יהודים רוצים רק לארץ ישראל. וזה היה משמעות של תשובה. אני רוצה להקריא את הדברים שכותב הרב קוק, הרבה לפני שהיה כל המאורז. כותב הרב קוק באורות התשובה, התעוררות חפצה של האומה בכללה לשוב אל ארצה. זה שהאומה רוצה לחזור לארץ שלה, אל מהותה, רוצים להיות יהודים, רוצים לחזור להיות עם ישראל. אנחנו לא צרפתים ולא אמריקאים ולא גרמנים ולא אירופאים, אנחנו ישראל. אל רוחה ואל תכונתה, באמת אור של תשובה יש בזה שרוצים לומר שהשם שבחר בנו מכל העמים, אנחנו באמת עם מיוחד ולא רוצים להיות כמו כולם. לפני 110 שנים בערך היה מאבק בארץ, קראו לזה מלחמת הלשונות. בנו בארץ את הטכניון בחיפה, התחילו לבנות מוסדות, הרי שהיו חלוצים, זה עוד לפני שהאנגלים באו. ויהודים מגרמניה העשירים מימנו את הטכניון וחשבו לבנות בארץ, שהיהודים יתקדמו, לבנות כאן מוסד, שיהיו כאן מהנדסים וטכנאים. אבל זה היה בתנאי שלומדים בגרמנית, כי הפרופסורים הם באים בגרמניה. הסטודנטים עשו
שביתה רק בעברית, לא נכנסים לשיעורים. אם זה לא בעברית, לא לומדים. והיה מאבק הלשונות, מאבק גדול בכל הארץ, באיזה שפה מדברים, ובסוף הפרופסורים נכנעו. המאבק על הלשון נגמר בניצחון של היהודים שרצו את הלשון העברית. אז מאבק על הארץ, מאבק על הלשונות, מאבק על השמות בארץ, השמות של היישובים, שמות של כל היישובים בארץ. תבדקו את השמות של היישובים, תראו שזה הכל שמות של הזדהות עם התנך. עמק חפר, מה זה עמק חפר? למה קוראים לעמק חפר עמק חפר? מה? אשר?
לא, מנשה.
כן. צלופחד בן חפר, כן, היו חמש בנות. שמעתם אתמול את הרב בר שלום. כן, אז שם הייתה הנחלה שלהם. מי שהסתכל בחבל מנשה, בספר יהושע, כתוב איפה היה שבט מנשה שהיה בארץ, אז זה היה שם, אז זה עד היום, עמק חפר. מישהו יודע שזה על שם סבא של בנות צלופחד? כל כפר הרואה מה שם עוד השמות שלהם יד כפר הרואה הבאתי משם את עודים הרבה שנים יש עוד יישוב של יהודי תימן אבל יש יד איך? יש אל יחין אבל יש עוד יישוב שמשם לא אל יחין נמצא שם בעמק חפר אבל יש עוד יישוב לא בית חלקיה לא משנה בכל אופן הרבה מאוד יישובים בארץ הם שמות מה? לא שומע לא יש שם עברי שם מישהו בכל אופן היו בהתחלה הבאתי אתרוגים מכפר רואה מהאתרוגים של המשפחה של הרב יוסי ארציאל אבא שלו שם פולני ויינינגר שם גרמני ויינינגר ואחר כך הברצו את זה לארציאל משם הייתי הולך להביא אתרוגים מהפרדס שלהם לא, לא, אני מקבל מושב חקלאי משם מגדלים את רוגל
יש שווה שרה?
לא טוב, בסדר תסתכל במפה תסתכל ליד פאורי היישוב הכי סמוך לפאורי בכל אופן יש הזדהות עם הארץ יש הזדהות גם של היהודים הלא דתיים עם העבר שלנו יש שירים על דבורה הנביאה על יעל, על שמשון אלה שירים שנכתבו על ידי יהודים לא שומרי מצוות שהזדהו עם התנך עד היום בן גוריון ארגן את
בית חזון
לא חיבת ציון תודה
חיבת ציון?
כן, חיבת ציון
היום הרב קנן שר חינוך דיבר בעתידון שבר אמר שהוא שבר חיים לקח רק שפר אחד איתו לנסיון ספר השפרים
כן, תודה וזה היה ארגון של בן גוריון אולי היו כאלה ששמעו אתמול כן, שבן גוריון רב עם שרת משה שרת רצה בהקמת המדינה להפריד את הדת מהמדינה שלא יהיה לזה שום הכרה באופן מדיני ובן גוריון כתב לו במכתב ויש את זה כתוב שבלי הדת אין ערך למדינת ישראל אסור לוותר על הדתיים ובן גוריון עשה מאמץ גם כשהדתיים פרשו כשהמזרחי הפועל המזרחי פרשו מהממשלה בן גוריון לקח את הרב תולידן בתל אביב ומינה אותו לשר שיהיה מישהו דתי בממשלה בן גוריון אמר שבלי דתיים אין מדינת ישראל וזה היה מישהו רחוק היו חידונים בתנ"ך שזה הציל הכל עם בן גוריון, ואני השתתפתי בחידון אחד שבן גוריון היה שופט, ואחר כך כשהגעתי למרכז הרב שאלתי את הרב צבי יהודה אם ללכת לחידון, והוא אמר לי לא, כי אי אפשר שיהיה תורה שבכתב בלי תורה שבעל פה, וכל זמן שלא מכירים בתורה שבעל פה, לא, אנחנו לא צריכים לאמץ את כאילו רק התורה שבכתב. בכל אופן, אבל יש משהו של הזדהות עם הארץ, עם העבר, עם התנ"ך, עם הלשון, עם המדיניות של ישראל, החברה של ישראל. כל הדברים האלה, יש בזה גדר של תשובה. ובגדר הזה של התשובה, לזה אולי מתכוון רבי יהושע, שמעמיד להם מלך קשה כאמן, וישראל עושים תשובה ומיד נגאלים. וזה, כמה שזה הסמוך ליסורים שעברנו, רואים את זה בסמיכות של השואה, וכמה שישראל היו נאמנים לארץ, אפשר לראות את זה במלחמת השחרור, בכל ההקרבה, בכל המסירות נפש, בכל המלחמות שלנו. היו הרבה הרבה הצלות גדולות. ורק כדי שאולי יש כאלה שחושבים שאנחנו הקמנו את המדינה בזכות אמריקה, בזכות העזרה שלה, אז אני רוצה להקריא משהו מספר היסטוריה. קוראים לי ספר היסטוריה מלפני שנים, נכון? ב-20 במרס, חודש וחצי לפני הכרזת העצמאות, בשבוע הקשה ביותר במלחמת היישוב על עצמאותו, באותו שבוע שנפלה השיירה לגוש עציון, באותו שבוע שנפלה השיירה, שיירת הממחת בגליל העליון, נסעו ליישוב והשיירה נעצרה בדרך, הקיפו אותה ורצחו את כולם. רק אחד או שניים הצליחו לברוח, צרפו את כל המשוריינים, עצרו את כולם וכולם נשרפו. ושיירה של רופאים שנסעה להדסה, רופאים ואחיות להדסה בהר הצופים, הוקפו על ידי הערבים, האנגלים נמצאים בצד, ונתנו לערבים להיכנס בהגנה לעזור, האנגלים עצרו את ההגנה, לא נתנו להם, הערבים נכנסו, שחטו רופאים ואחיות ושרפו אותם חיים, ורק כשהם גמרו אז האנגלים באו לפנות אותם. באותו שבוע הקשה ביותר במלחמת היישוב על עצמאותו, הודיע הנציג האמריקאי במועצת הביטחון, סנטור אוסטין, שממשלתו חוזרת מהחלטת החלוקה מחמת הקשיים בביצוע, שהם מתחרטים על זה שהם הצביעו בעד הקמת מדינת ישראל. אלה האמריקאים. והיא ממליצה על משטר של נאמנות זמנית, שהגויים ישלטו בארץ ואנחנו לא מקבלים מדינה. ממשלתו מציעה לדון בתוכנית זו במושב מיוחד של עצרת האום. נציגי הגוש הסובייטי התנגדו בתוקף להצעה הזו. איך אפשר להבין את זה? נציגים של סטלין, יימח שמו וזכרו, הם הצביעו נגד, שנתכוונה להפר בגלוי את ההחלטה הקודמת של העצרת. על ידי כך סייעו הסובייטים ליהודים לא מעט. מדינות אחרות תמכו בארצות הברית, הוסכם לכנס מושב מיוחד של העצרת בשביל לבטל את ההחלטה של כ"ט בנובמבר, שידון בהצעת הנאמנות. היה חשש שההצעה האמריקאית תשיג רוב של שני שלישים לבטל את החלטת האום מ-29 בנובמבר. בחודש אפריל, זה כבר חודש לפני הכרזת העצמאות, נתכנסה עצרת האום למושב מיוחד לחזור ולדון בשאלת ארץ ישראל. ועדת הביצוע סיפרה על המכשולים ששמה אנגליה בדרכה, לא ניתן לה לבוא ארץ, האנגלים לא נתנו לוועדה להיכנס לארץ לראות מה קורה בארץ, החלטות המושב הקודם לא קיימו,
אנגליה נקטה באמצעים פיננסיים וכלכליים לרעת הארץ. היא עשתה כל מה שאפשר כדי שהארץ תתמוטט מבחינה כלכלית, שלא יהיה כאן אוכל והכל הכלכלה תתמוטט. הוועדה הודיעה לעצרת שלמעשה החלוקה היא עובדה קיימת. הצעת ארצות הברית נזכרה בבעיה של ביצוע נאמנות בכוח צבאי. היה צריך להביא כוח צבאי של האום כדי לקיים את ההחלטה של האום. היא נתכוונה לדחות את החלוקה. השאלה הייתה מי יקים את משטר הנאמנות בארץ בכוחות צבא מתאימים. הגוש המערבי לא רצה לשתף את הגוש הסובייטי במשטר הנאמנות, ואף על פי שההצעה האמריקאית נתמכה על ידי הבריטים ונציגי כמה מדינות אחרות, נדחתה לחלוטין ב-14 במאי. 14 במאי זה היום של הכרזת העצמאות. באותו יום מדינות רבות, בייחוד הקטנות שביניהן בכל הגוש הסובייטי, שמרו אמונים לתוכנית הראשונה. אפשר לומר בצדק שאלמלא התנגדותם של נציגי רוסיה ובעלי בריתה, היו מנסים לכפות על היישוב תוכנית חיסול זו. אבל גם הישגי היישוב שהגיעו לסיאם באותו חודש כיבוש חיפה שינו את הרושם בעולם, ויד טרומן באמריקה גברה על יועציו במשרד החוץ. רק לראות שאנחנו לא חייבים לגויים כלום, כולל לא לאמריקה, וזה רק יד השם שעשתה לנו, אף אחד לא עזר לנו, והיינו במצבים מאוד קשים שכולם לא האמינו שנשרוד אותם, ואנחנו זכינו בזה הודות לכמה דברים שהזכרנו. א', החלטה אלוקית שתהיה גאולה שלמה של ישראל, גאולה שהולכת וגדלה. כך כתוב בספר דניאל, שהוא ראה שיש אבן קטנה והאבן הזאת הולכת וגדלה 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 ונהפכת להיות הר שלם שממלא את כל העולם, והוא אמר שזה עם ישראל, ואנחנו רואים את זה. היום אנחנו רואים בעיניים שלנו איך שהאבן הזאת הולכת וגדלה ונהפכת להיות להר, הר של כלכלה, הר של מדע, הר של ביטחון, הר של רפואה. מדינת ישראל היום
הר ישרת את הפסוק על האבן הזאת, מה
שתניאל, אני לא זוכר אותו בעל פה, זה בארמית,
מילה אחת
אני חושב תאית אבנה חדה, ואבנה הדה תור אב, תור זה הר. בכל אופן, אנחנו רואים שיש כאן כמה וכמה מעורבים, ומעל הכל יד השם מלמעלה שהיא זאת שפועלת, ואנחנו כעת נמצאים בתוך התהליך הזה. וכמו שאמרו שאין בעל הנס מכיר בניסו, אמר נדמה לי שהרמטכ"ל אמר את זה, שבתוך קריעת ים סוף היו נשים שאוהבות בקריעת ים סוף, וכל אישה מסתכלת על הגב של האישה לפניה, היא לא רואה שהים נקרע ואנחנו בתוך איזה מהלך גדול, מה שהיא רואה זה הגב של האישה לפניה שהולכת לפניה, והיא לא נותנת לה לצעוד צעד רחב. וככה אנחנו נמצאים כאן. זה אמר אתמול הרמטכ"ל. כן, גם אנחנו צריכים לפתוח את העיניים לראות את יד השם מעל הכל, שהיא מובילה אותנו בגאולה גדולה מאוד, תהליך שרק התחיל, ואנחנו הולכים לקראת גידול הרבה יותר עצום, וזה מלווה בכל החשבונות האחרים, שצריך להתאמץ בהשבה בתשובה, בקירוב רחוקים, במאבק על צורת מדינת ישראל. אבל עם כל זה, לא, שלא יהיה ספק שאנחנו הולכים רק לניצחון, בעזרת השם.
אנחנו לא מוכנים לזה. אנחנו לא מוכנים לזה. אנחנו לא מוכנים לזה. אנחנו לא מוכנים לזה.